שלום רב לצופים, שלום רב לרב אורי שרקי.
שלום וברכה.
שלום רב לרב. ואנחנו בפרשת ואתחנן.
אכן.
בפרשת ואתחנן בעצם מגיע לסיוע, יש שיגידו הטרגדיה של משה כמנהיג עם ישראל, כי פה זה הסיפור האמיתי. אבל עוד לפני זה, בתוך הפרשה, משה רבנו בעצם מדבר על, על כך שמעמד הר סיני הוא מופלא, משום שאין אותו, הוא לא קיים בתולדות העמים, הוא לא קיים בתולדות... הוא דבר ייחודי.
כן, כן, מאוד מעניין. אתה יודע, במה שנקרא ביקורת הדת, טוענים שיש צורך בנפש לדבר על אלוהים, לדבר על התגלות. ואז יש איזה מין החלשה של האפקט של ההתגלות כעובדה היסטורית, בגלל שאומרים, בעצם אתם רציתם שאלוהים יתגלה עליכם.
ולכן שם בער
ולכן המצאתם שהוא אכן התגלה. ודווקא משה מעמיד אותנו על נקודה מאוד חשובה. הוא אומר, שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למיום עשות השם אלוהים אדם על הארץ. כלומר, תחפש עד כמה שהזיכרון ההיסטורי יכול להגיע אחורה. ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, בכל כדור הארץ, בכל התרבויות.
כל המיתוסים הקיימים.
בדיוק. הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו. מה זה נהיה? הכוונה שהיה. נשמע, הכוונה שסיפרו לך גם אם לא היה. כלומר, תחפש סיפורי אמת, או סיפורי שקר, בתולדות הזיכרון האנושי. הנהיה כדבר הגדול הזה, או נשמע כמוהו, השמעם, כל אלוהים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. כלומר, גם מייסדי דתות, גם אם הם רוצים לשקר, לא יבנו על מעמד של התגלות. מה הדבר הזה בא לומר? שהרעיון של התגלות של בורא העולם אל אומה הוא רעיון שאיננו טבעי לנפש. אלא אדרבה, הנפש האנושית מסלקת אותו מן התודעה. זאת אומרת, אני לא נוטה לחשוב שאלוהים ידבר עם אומה.
לא, יותר מזה, אתה יכול לחשוב שאלוהים ידבר עם אדם. והתגלויות כן. כאלה אנחנו מכירים כן. גם מתוכן.
פרטיות, וגם... אבל לאומה שלמה לא.
אבל לאומה שלמה בגלל הסכנה, בגלל ש...
שזה יתגלה, השקר יתגלה.
כן, כן, אם זה לא קרה...
אגב, מאוד מעניין להשוות את זה למה שאחת השטויות הגדולות שנראו בעולם, זה הדת המורמונית, כן. שממציאה שאדם אחד הלך בהרי ניו יורק בתחילת המאה ה-19 וראה לוחות.
סמית.
כן, סמית, ג'ון סמית הגיע להרי ניו יורק, ההר נפתח, ראה לוחות מזהב שכתובים עליו כתב חרטומים, פענח את זה, ההר נסגר, ואף אחד לא יודע איפה זה. עכשיו, מה מסופר שם בלוחות האלה? שלפני אלפי שנים ישו התגלה אל האינדיאנים, אבל הם לא זוכרים את זה. זאת אומרת שכדי שיהיה אפשר לדבר על התגלות של אלוהים, או של מישהו, לא משנה, אל אומה שלמה, צריך שהאומה לא תהיה פה כדי להכחיש.
כן, ולכן, וזה בעצם, אפשר לומר שהכוזרי, שרבי יהודה הלוי, בונה את ההוכחה ההיסטורית שלו, על הדברים
האלה. על הנקודה הזאת, בדיוק.
על הנקודה הזאת.
בדיוק. זאת אומרת שההתגלות איננה צפויה, אלא עד רבה, נפש האדם איננו רוצה בהתגלות, ולכן מי שמדבר על ההתגלות, אינו יכול אלא להיות אדם שדובר אמת. שאכן ההתגלות הייתה אצלו.
עכשיו אני רוצה ללכת איתך בכל זאת לאישי. אמרנו כבר בפרשה הקודמת, בתוכנית הקודמת, שיש משהו בדברים כסיפור אוטוביוגרפי של משה.
כן,
בזהות, כן, כמובן. והאם אפשר לומר, האם הסיפור של משה הוא סיפור טרגי? כלומר, כשמסתכלים על המכלול, על האיש משה, שמוציא כן. את בני ישראל ממצרים, הדמות האגדית הזאת, אתה יודע, באמריקאית אומרים, הדמות התנכית, הוא באמת דמות תנכית. הוא לא פחות גדול מהאבות, משה רבנו. האם בסופו של דבר דמותו היא דמות טרגית?
תראה, זו שאלה מאוד מעניינת. הרי כתוב, ויתחנן. וחזל אמרו, ויתחנן בגימטריה 515, כמניין התפילות שהתפלל משה להיכנס לארץ. והקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך. כלומר, אם הוא היה מתפלל עוד תפילה אחת, אומרים חזל, הוא היה נכנס לארץ. והוא, למען טובתו של עם ישראל, כנראה הבין שאסור שהוא ייכנס. יש לו הקרבה אישית במלוא המובן של המילה. הוא נשאר מחוץ לתולדות האומה הממשית. הרי התולדות הממשיות של האומה זה בארץ ישראל. והוא נשאר מחוץ לזה. עד כדי כך שהוא אומר משפט בסוף הפרשה, שאני לא יודע עד כמה שמו לב למשמעות שלו. הוא אומר, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. כלומר, כדי להגיד שמה ישראל, סימן שהוא שם את עצמו בחוץ. אבל אומר, תדעו לכם, השם אלוהינו, השם אחד, אנחנו מאוחדים בתפיסה. היה מקום למחשבה שאולי משה מייצג משהו אחר. משה מייצג את התורה, ועם ישראל את ארץ ישראל, למשל. והיה צריך משה לומר, תדעו לכם, שאף על פי שאני נשאר מאחורה, אני איתכם. הרוח שלי ממשיכה איתכם. בהחלט יש פה משהו, אפשר לומר, טרגי, לפחות עד תחיית המתים. כן. כשיחזור משה אלינו, אז נוכל לא, להגיד שתהיה סגירת מעגל.
כי הסיפור של משה, לאורך כל הדרך, הוא סיפור של מאבק, הוא סיפור של דרך, הוא סיפור של... עם סיפור יציאת מצרים וקבלת תורה, אבל עדיין יש בו נימות, אתה יודע, אולי זה מלווה אותנו, גם כעם, אנחנו נקראים בני משה. יש משהו מאוד עצוב לאורך הסיפור של כן, משה, וגם בסיום שלו.
כי בדיוק, אני חושב שזה העניין, שמשה באיזשהו מקום הוא חיצוני לאומה, בתור נותן התורה, הוא מוכרח להיות מי שבא מבחוץ, מי שגדל כמצרי, מי שבעצם שומר על איזשהו דיסטנס מן העם. ולכן אנחנו גם לא נקראים בני משה, אלא תלמידי משה, ואילו אנחנו בני אברהם
יצחק ויעקב. לא, אבל ככה קוראים לנו גויים, למשל.
כן, זה בדיוק כן, כי הם היו רוצים...
בני דת משה.
הם היו רוצים שההגדרה של הזהות היהודית היא הגדרה דתית. מצד האמת היא הגדרה לאומית, אנחנו, משפחתית אפילו, בני אברהם, יצחק ויעקב. משה הוא נותן התורה, והוא בא להשלים משהו שמכוח האומה אולי לא יכול לבוא, מתן תורה. ותמיד המתח הזה בין התורה לבין האומה נשאר בעצם כמו בין משה לבין ישראל, בין משה לבין האבות. לכן אני חושב שזה הכרחי שלפחות לאורך ההיסטוריה המתח בין משה לבין העם יישאר. כלומר ההיסטוריה היא בלתי מושלמת, היסטוריה שעדיין צריכה, ממתינה להשלמתה.
והנה בפרשה הזאת אנחנו מקבלים את היורש. והיורש, האם היורש יהושע בן נון, שלמדנו כבר על מעלותיו ריבוניות, בתפיסה שלו, הוא אדם, תפיסה ריבונית, פוליטי, האם הוא, בסופו של דבר, האם הוא המנהיג הנכון, האם הוא ברב, הרי הוא לא ברמה של משה.
זה בדיוק העניין. איך אמרו רבותינו, פני משה כפני חמה. כלומר, הוא זורח כשמש. פני יהושע כפני לבנה. כלומר, כל המיוחדות שלו זה דווקא שהוא לא מבליט את הכביריות שלו, אלא הוא בא לקבל את האור של משה. והייתי אומר, עד רבה, אדם כזה הוא הראוי יותר מכל אדם להיות הממשיך של משה. הוא תלמיד חכם, כלומר, תלמיד של חכם, שכל המעלה שלו איננה מעצמו, אלא ממישהו למד אצלו. אתה יודע, אצל הפילוסופים הקדמונים, כשרצו להראות שמישהו הוא גדול, אמרו, תראו כמה תלמידים יש לו. ובעם ישראל, כשרוצים להגיד על מישהו גדול, תראה ממי הוא למד. כן? הוא תלמיד של מישהו. והייתי אומר שזה עד רבה, זה שיהושע לכאורה לא כל כך מופיע, הוא כזה קצת חיוור, והוא מבליט רק את הממד הפוליטי שהוא כובש, עד רבה, אני חושב שיש בזה מה שעושה אותו ראוי להיות הממשך של משה.
ולמה? אז אתה יודע, ושאלה באמת מעניינת, הרי יהושע, אנחנו עד עכשיו פוגשים אותו בעיקר אחרי צמוד לכלב. כלב הוא שבט יהודה. כן. זה השבט שבסופו של דבר, השבט הדומיננטי. זה השבט שממנו יצא...
של המלכות.
של המלכות. יהושע שייך לשבט, לשבט אפרים, זה שבט שכל הזמן מתמודד, פוליטית, הוא מתמודד מול שבט יהודה, הוא גם קרוב של שבט בנימין שיהווה את המלכות הראשונה. יש לזה משמעות, למה בעצם הקדוש ברוך הוא לא אומר, בוא נתחיל כאילו מהשבט הדומי, לכתחיל,
שבט יהודה. הוא מומחה להשלמות, להיות גולת כותרת. כלומר, כשהכל כבר מוכן, אז אתה, אפשר לומר, מנחית את המשיח מבית דוד, את דוד המלך, שלמה, ושבט, השבטים של אפרים ומנשה וגם שבט בנימין הם האקטיביים, אלה שיודעים להוציא אל הפועל. זאת אומרת שיש לנו פה, כמו שמשל מצאנו אצל יוסף ההיסטורי, שהוא נתן את הלחם לפי הטף, הוא זה שדואג לעם ישראל כשהוא בשלבי התהוות. אז כנראה זה מדובר בכישרונות שונים. אם אתה רוצה גולות כותרת, אז תיקח את שבט יהודה. אתה רוצה
משיח בניין, בניסף, משיח במש...
בדיוק, לכן אנחנו רואים גם את ההבחנה הזאת בין משיח
אבל אפשר להחליט מה חשוב, כי בעצם מה שעולה לי כאן, שאין פה משהו שעולה על משהו. כביכול, אנחנו אומרים, משיח בן דוד.
אתה זוכר שדיברנו על השלימות וההשתלמות. כן, כלומר, יש מי שמייצג את השלימות, אלו הוא שבט יהודה. מי שמייצג את ההשתלמות, שבט אפרים.
אבל אחד נצרך לשני. כנראה. אי אפשר אחד בלעדי...
בוודאי, זאת אומרת, זה השיתוף פעולה הכרחי בין שני המשיכים.
כי סך הכל, הרי אנחנו למדים אחר כך, בוא נאמר כך, ביקורת המקרא בונה חלק גדול מהתפיסה שלה, על באמת, על סיפור יהושע, על אותו בן שבט אפרים, ועל המחלוקת הזאת האדירה שיש בתוך שבטי ישראל, שמגיעה לידי שיא.
זה מה שנפלא, המורכבות הזאת, המורכבות של הזהות העברית, שהיא כוללת בתוכה צדדים שונים, היא דווקא מה שעושה את עם ישראל, מסוגל להיות קולטי תורת השם, שהיא תורה מאחדת בין קצוות. לעומת זה, אם עם ישראל היה חד גוני, רק לפי סוג מסוים של זהות, שבט מסוים, אז היינו הופכים להיות משהו מגזרי, אחת הדתות או אחד העמים בין העמים, ולא היינו יכולים לבוא עם מסר אוניברסלי של הרמת הכל. עד רבה. זאת אומרת, מה שביקורת המקרא איננה מסוגלת להכיל, זה המורכבות של החיים. ושמי שברא את העולם, הוא גם ברא את המורכבות, והמורכבות הזאת באה בלידי ביטוי גם בתורתו וגם בעמו. ולכן דווקא עד רבה, המורכבות הזאת היא סממן, היא חותם לפעולה האלוהית בתוך ההיסטוריה.
וישוע בן נון, כשאני בוחן אותו, מצד, כי בגמרא שאתה קורא, נגיד, את דמותו, תלמיד חכם ויושב ולומד, אבל בפועל, כשאתה קורא את הספר,
אין בשום מקום יהושע... בתנ"ך רמז לזה שיהושע היה תלמיד חכם, למרות לא, שאין לנו ספק לא, שהרי הוא זה שמעביר את התורה.
הוא, כן. יהושע הוא בעצם הוא הדמות האקטיבית. הרי כשאתה קורא את זה ברמה הראשונית, אתה, משה רבנו, ברור לך שהתפקיד שלו הוא יותר דתי מאשר, בסופו של דבר, מאשר מעשי. וישוע בן נון, התפקיד שלו הוא התפקיד המעשי. הוא באמת המשיח בן יוסף הראשון. הוא זה שצריך להוביל את עם ישראל. אז איך זה אחר כך בתוך הדורות התקבע, באמת, עשו, אפילו זה לא תהליך אפולוגטי כמו נגיד לגבי דוד, אבל הפכו אותו למין...
תראה, תמיד אנחנו רואים רטרואקטיבית את הדמויות של תקופת התנאים והמוראים, אנחנו רואים אותם גם בפרוג'קציה לאחור, אנחנו רואים אותם בתוך הדמויות התנכיות. אין בזה כל פסול, כי הרי ברור שעבור אדם מהתקופה התלמודית, היכולת להכיל גיבור מלחמה בתור המנהיג הרוחני, זה דבר שהיה מאוד קשה בזמן הגלות. זה לא בא לסתור אחד את השני, רק אנחנו צריכים לדעת מה הם הדגשים שנעשו. אם כי באמת אתה רואה במסכת עירובין, אנחנו רואים שהתורה מועברת דווקא דרך אהרון ובניו, ולא כל כך דרך יהושע. יהושע מופיע במסכת אבות בתור היורש של משה, דווקא בתחום של הנהגה המוסרית, שהיא הנהגה של המלך, שהוא זה שצריך לתת יראת השם אצל העם. כך שבעצם גם אצל חז"ל אנחנו רואים את ההבחנה בין יהושע מצד אחד לבין הכהנים והלווים מצד שני בעברת התורה.
כי אפשר לראות את יהושע בעיקר כמנהיג הלאומי הראשון של העם. אחרי משה רבנו, שאתה צריך אותו, נזקק לו בגלל, שוב, בתיווך הזה, שבין בין הפעולה האלוקית לפעולה האנושית, יהושע הוא איש האיש
הצומח,
איש המלחמה צומח מתוך העם. תראה, בפרשה הזאת ואת חנן, בתוך כל העוצמות האלה, בתוך כל הדרמות האדירות, חוזרים על עשרת הדיברות.
יפה מאוד. זאת אומרת שצריך לראות את עשרת הדיברות בצד הפרגמטי שלהם. כלומר, בספר שמות אתה רואה את עשרת הדיברות מבחינת האידאל. זכור את יום השבת. כלומר, אתה צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ששת ימים עשה השם את השם את הארץ. פה אנחנו מדברים על היהודי שצריך לשמור את השבת, שמור את יום השבת לקדשו. וגם אתה צריך לראות את התועלת המעשית, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. זאת אומרת שאתה, האדם שעובד זקוק גם למנוחה. כלומר, יש כאן מעבר מאידאל למציאות. גם למשל, בפרשת יתרו, אתה רואה, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. כן, כתוב, לא תרצח ולא תנאף, ולא תגנוב. זאת אומרת שאדם שגונב, גם אסור, עשוי בסוף גם לנאוף, ואם הוא נואף, אז הוא עשוי גם לרצוח. זאת אומרת, אתה מדבר על האדם הממשי, שיש לו יצרים, שהוא צריך להתמודד איתם.
ובעצם סוגר לנו את המעגל, אם אנחנו עוברים ממשה רבנו, מי מוריד לוחות הברית, ליהושע בן נון, אז אנחנו באמת עוברים מהרמה הטופית,
הטיפה... התיאורטית.
כן, הטיפה המורפית, כאילו לא זה, לרמה המעשית.
של מדינה שמתארגנת, שמתמודדת עם היצרים של האדם הממשיים.
עכשיו, יש פה את נושא החזרה בתשובה, בפרשה. מה, איך התורה מסבירה את מושג החזרה בתשובה. לא במובן
הזה. מדובר על חזרה בתשובה במובן הלאומי. כלומר, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ, ועשיתם מרע בעיני השם. זאת אומרת, הכתוב מדבר על האפשרות של ההסתאבות. ואחר כך, והפיצותי אתכם בעמים, ושם, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. כלומר, דבר מאוד משונה, שדווקא החזרה בתשובה באה מתוך החלשה של הכוח הלאומי, כשאותו כוח לאומי הביא אותנו אל כל התועבות שהביאו בסוף לחורבן.
מין מעגל...
וכתוב, וביקשתם משם את השם אלוהיך. כי תדרשנו בכל אוהב חברות נפשך. כלומר, בעצם התורה מבשרת לנו על היווצרות הזהות של היהדות כדת, שזה מה שקרה בסופו של דבר בגלות. כשהפסקנו להתנהג כאומה, התחלנו לחיות כדת, כדבר, כתוכן שפונה אל היחיד, ומכוח זה גם החזרה בתשובה.
רגע, יש פה הבדל. אם אני קורא את זה על פי ספר דברים, נאמר ככה, אתה יושב בארצך, עושה את הרע בעיני השם, מקבל עונש, ואחרי העונש, שזה באמצע הארץ מקיאה אותך, אז אתה חוזר בתשובה. הסיפור של החזרה בתשובה לא יכולה להיות חזרה בתשובה, לא לפני שאתה מקבל עונש. החזרה בתשובה, עכשיו, מכיוון שאתה, כמו שאתה אומר, אנחנו נוצרים כדת ונתפסים כדת במהלך הגלות. שוב אין את העניין של העונש לפני החזרה בתשובה. כל הסיפור חזרה בתשובה משמיט את האלמנט הלאומי, והוא בעצם מתחבר רק לעניין האישי.
הוא בא לזכך את המוסר הפרטי, את המוסר האישי. לעומת החזרה בתשובה, שאנחנו נפגוש בפרשת ניצבים, שיש ההחייאה של הזהות הלאומית. ושבת עד השם אלוהיך, ויטיבך וירבך מאבותיך, פרשת ניצבים, אנחנו נראה כבר חזרה בתשובה לאומית.
אז החזרה בתשובה שאנחנו מדברים עליה היום, לא, היא אינה דומה לחזרה בתשובה שמוזכרת בבית חנן, כי בבית חנן נדרש סוג של גם
מעבר לחשבון נפש.
וגם של עונש.
תראה, העונש תמיד מופיע בתורה בתור פעולה חינוכית. כלומר, אין האנשה בתור נקמה, אלא יש צורך של העברת האדם ממרחב מסוים למרחב אחר. אם בארץ ישראל חטאת בעבודת אלילים, סימן שאתה זקוק לצאת בארץ ישראל לזמן מסוים. כן? וזה בעצם מה שמבואר שם. זה, אפשר לקרוא לזה עונש במובן של נקמה אלוהית. כי אם מדובר בעונש ממש, אז זה קורה לנו חס וחלילה מה שקרה לכנענים, שלא הייתה להם תקומה. אלא אתה רואה איך כתוב, ונושנתם בארץ, חז"ל אמרו, ונושנתם עשו גימטריה. כי רוצים להגיד שגלינו קצת לפני הזמן, כדי שלא יקרה לנו מה שקרה לכנענים.
יש יפה, מאמר יפה של המגיד ממזריץ' שאומר, כמו שהשמן גנוז בתוך הזית, ככה תשובה גנוזה בתוך החטא. כלומר, וזה שאלה פילוסופית, האם יש ערך לחזרה בתשובה כשלעצמה? כלומר, אנחנו צריכים את החזרה לתשובה כדבר רצוי מראש, אז מתוך שכך אנחנו צריכים גם לעשות חטא.
כן,
כדי להגיע לחזרה בתשובה.
שהחזרה בתשובה זה התשובה מן הריחוק. כלומר, לא חייבים דווקא לדבר על החטא. כלומר, החטא בא לומר שיש עבירה. אז איך אוכל לקיים מצוות חזרה בתשובה אם לא הייתה לי עבירה? אבל אם אתה מבין במובן העברי של המילה, חזרה בתשובה זה לשוב אל המקור. וכל אדם, באשר הוא נברא, הוא רחוק מהשם. גם בלי חטא. כלומר, לא חייב לעשות עבירות כדי לחזור בתשובה. הייתי אומר אפילו יותר מזה. מי שיודע לחזור בתשובה באמת, זה מי שלא חטא, זה הצדיק הגמור, כי הוא יודע שהוא בריחוק מאת השם. לעומת זה, העבירה מטמטמת ליבו של האדם, ולכן האדם עשוי לחשוב שמצבו בעולם הזה הוא המצב הנתון. ולכן כשהחוטא עושה תשובה, זה ממש נס. כשהצדיק הגמור עושה תשובה, זה מובן מאליו. הרי הוא רוצה לשוב אל מקור החיים שלו.
שמע ישראל. הנה המקור
מצוות קריאת שמע.
ויותר מזה, באחד הפסוקים, זה אפילו לא אפשר, אי אפשר להגיד לזה מכוננים, כי זה בעצם, לצערנו היום יש ילדים יהודים שלא יודעים להגיד את שמע ישראל, אבל בהיסטוריה היהודית, זה הפסוק, הוא הפסוק של מי שמת על קידוש השם, אין גדול יותר, זה בעצם, אני לא רוצה, להבדיל אלף אלפי הבדלות.
זה קרדו.
השמה ישראל, מתוך שמה ישראל למדו המוסלמים והנוצרים את משפטי הייחוד שלהם.
כן, רק שהמשפטי הייחוד שאתה מוצא אצל הנוצרים ואצל המוסלמים, הם משפטי יחידיות, כלומר, איך אומרים בערבית, לא 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 לא, אין אלה האלוה. כלומר, זה אחדות אקסקלוסיבית שבאה לפסול כל מה שמחוץ לה. לכן היא חייבת גם להיות אימפריאליסטית, היא חייבת להשתלט על הזולת. ובכלל גם האמונת הייחוד הנוצרית, טוב, היא מדברת על יחידיות של הכנסייה. מאוד שכשאתה אומר, השם אלינו השם אחד, זה בא לכתחילה לדבר על הכללה. כלומר, הכל כלול באחדות האלוהית. ולכן לכל... בדיוק, זאת אומרת, בסופו של דבר, מאחורי הקנאות העברית לאמונת הייחוד, מסתתר שמה היסוד של ההכללה, של הסובלנות הגדולה. לכל יש מקום. איך אמרו במסכת אבות? אין דבר, אין דבר שאין לו מקום. אין לך אדם שאין לו שעה. ותמיד השאלה היא, מה המקום של הדבר? זאת אומרת, כשאתה רואה תופעה שלילית, דעה מקולקלת מאוד, תופעה רעה, אתה תמיד צריך לשאול את עצמך, מאיזה נקודה טובה זה נובע.
בוא תנתח לי את שמע ישראל, בוא נעשה את תרגיל. מה המשפט הזה? מה הוא אומר, עוד פעם, נניח אני אדם חדש, טבולה ראסה.
כן, יש פה הרבה מאוד שאלות. כלומר, למי אני פונה כשאני אומר שמע ישראל? כשמשה רבנו פנה, הוא אמר, שמע ישראל, הוא פנה אל עם ישראל. אבל אני לא משה רבנו.
ואני שאני מתפלל ביחיד, למי אני פונה?
למי אני אומר שמע ישראל?
כן, לעצמי? שמה ישראל כאיש
יהודי? אז אני צריך להגיד, אשמה. כן? כלומר, שמה, כאילו אני פונה למישהו אחר. מי הוא אותו ישראל שלה ואני פונה? כאן אני מוכרח להביא כאן יסוד מתורת הקבלה, שאומר שהפנייה היא אל מה שנקרא ישראל סבא. מה פירוש הדבר? השורש הנשמה של כלל ישראל. שורש הנשמה של כלל ישראל הוא כבר מתאים לרצון השם. אבל אני עוד לא מימשתי את זה. אז אני פונה אל השורש שלי, ואני אומר לו, שמה ישראל, השם אלוהינו השם אחד. כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבי אלא אחד. זאת אומרת שאני, אף על פי שאני עוד לא הצלחתי לממש את עצמי בתור ישראל, בכל מלוא מובן המילה, אבל מכוח האמונה אני יודע שאני עתיד להיות ישראל במלוא מובן המילה. אבל זה נגיד במובן האישי הפרטי. אבל אם אנחנו מסתכלים בדברי רשי על הפרשה, אנחנו רואים דבר מדהים. אותו פסוק שהוא אמור להיות הפסוק המונותאיסטי, האולטימטיבי, שמדבר על אמונת הייחוד, איך רשי מפרש אותו? שמה ישראל? השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים. עתיד להיות השם אחד לכולם. כלומר, זה פסוק עם דינמיקה היסטורית.
זה פרטיקולרי שהופך לאוניברסלי.
זהו, אבל זה פסוק, כלומר, איך שרשי מפרש, זה בעצם פסוק שמתנגד לאמונת הייחוד. כלומר, זה בא להראות שאמונת הייחוד היא אמונה דינמית. זה דבר שהולך ומתברר במהלך ההיסטוריה. זאת היא הציפייה לתיקון העולם. השם הוא אלוהי נו. הוא עתיד להיות השם אחד.
אבל למה זה כל כך קשה? הרי אנחנו כל הזמן רואים שאתה, כדי להגיע לאוניברסלי באמת, אתה צריך לצאת קודם כל מהפרטיקולרי, מהיחידני, מהפרט. אתה לא יכול
להתחיל מה... אתה רגיל לראות את זה כך. אבל דווקא הטענה האנטי-יהודית, הקלאסית במשך כל הדורות, זה שהייחודיות של עם ישראל, הפרטיקולריות שלו, זה מה שמבדיל אותו מן העמים. הרי איך אמר ברגסון? ברגסון סבר שיש יתרון לנצרות על פני היהדות, מפני שהיהדות מדברת על אלוה הלאומי, והנצרות על אלוה עבור כולם. אנחנו ראינו בעצם מה היו התוצאות של האמונה כביכול הרחבת אופקים הזאת.
אדם לא יכול לאהוב את כל, קודם כל תואב את האבן שלך.
היא לא הצליחה למנוע את העולם המערבי מלחולל שואה. בסופו של דבר, היה פה תעודת כישלון לעולם הנוצרי, אפילו בלבושו החילוני. ודווקא עם ישראל, שהוא כל כך פרטיקולריסטי, שמסוגל להגיד השם אלוהינו, שהוא לא אלוהי האומות, הוא נושא בקרבו את הגרעין לתיקון העולם כולו. הוא נותן מקום של כבוד לכל זהות אנושית, ואיננו מצפה מכל העולם להתגייר, ודווקא מכוח זה, כולם יכולים להתאחד מסביב לנקודה משותפת. להשם אלוהינו, השם אחד. תקוות האנושות, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד.
זאת אומרת, אתה אומר, אם אני מסתכל על זה, מבחינתי שאני קורא את זה, זה שמה ישראל, תדעו, השם אלוהינו, או שם אחד, הוא נמצא בכמעט אפילו השקפה שיכולה להיות גם השקפה יהודית אורתודוקסית, וגם השקפה שפינוזיסטית, במובן הזה שהכל הוא אלוהים ואלוהים הוא הכל.
הרצון של ספינוזה לראות אחדות בכל, זה בא לו בירושה מעם ישראל בסופו של דבר.
ואחדות בכל יש.
כן, למרות שהוא התכחש ליסוד הטרנסנדנטי, ומכוח זה גם גרם לקיפאון של המחשבה האנושית.
טוב, זה היה מרתק, ואני מניח על שמה ישראל באמת אפשר לקרוא ולהידיין. וכל אחד יעשה...
תוכנית שלמה.
תוכנית שלמה. הרב אורי שרקי, אני מאוד מודה לך, גם לכם הצופים, תודה רבה.
תודה רבה.
וכמובן, תמשיכו בפרשת והתחנן, תמשיכו להעמיק, אנחנו רק נשמח. תודה.